ערב שבת קודש פרשת משפטים, חודש שבט, שבת מברכים, חודש אדר, תשע"ה. השיעור שלנו יהיה מוקדש לעילוי נשמת שלום גולדמן, ולזכות יונתן בן מלכה פולארד, בכללות כל חולי עם ישראל. אני בשיעור שלנו היום רוצה להתבסס על מה שלמדנו בשיעור הקודם. אם אנחנו בדעות ד' וקוט, דיברנו על השמות של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא מכירים אותם במשמעות העמוקה הפנימית שלהם, וכל השמות שאנחנו רואים, חוזים, לומדים, קוראים, זה רק דרך מסוימת שעל פי אנחנו מכירים. אפס קצהו של הנהגותיו של הקדוש ברוך הוא. ואמרנו, יש שמות שמסמלים חסד, יש שמות שמסמלים דין, יש שמות מעורבים שהם גם חסד וגם דין. במילים אחרות, אנחנו למעשה רואים את הקדוש ברוך הוא ואת פעולותיו בחיי היומיום, לפי מה שאנחנו פשוט רואים. על פי הראייה עצמה, על פי המציאות היומיומית, החיה, מולנו, לידינו, מעלינו, מתחתנו, כי אנחנו מוקפי חיים. גם כשאנחנו הולכים ממקום למקום או נוגעים בדבר כזה או אחר, יש שם חיים שלמים. אנחנו לא רואים אותם, אבל זה חיים שלמים. כל אלו תופעות של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מדברים על מידות, ואנחנו רואים שיש הנחיה, הכוונה לדבק בקדוש ברוך הוא, וזה המושג דבקות. אמרנו בשיעור הקודם שדבקות בקדוש ברוך הוא יכולה להיות בצורה הטובה ביותר, זה בשיעור אמונה, רק בדרך אחת שהיא המושלמת. יש דרכים רבות למצוא כיוונים ודבקות ברמות שונות, במחשבות, ברצונות, בתחושות אלוקיות, אבל הם לא באופן המלא והשלם, אלא הם כאמצעים, כמו התורה והמצוות, שמשמשים אמצעים אבל מושלמים. כלומר, כשאדם עושה התבודדות, או כשאדם פועל בצורה כזו או אחרת, מדבק בקדוש ברוך הוא שלו על המצווה, הוא יכול להגיע להישגים, קוראים לזה אורות, קוראים לזה ההשגות, אבל זה לא יכול לבוא לידי ביטוי השלם, אלא אם כן זה מחובר למצווה. כלומר, רק דרך מצווה, אם זה מצוות עשה, וגם אם מצוות לא תעשה, כאשר אדם נמנע מלעשות דבר אסור, הרי הוא דבק בשם. כי מי שמצווה על המצוות, זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, זאת הדרך שבה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, העם היהודי, כולו במעמד הר סיני, את הדרך להידבק בו. לכן, בשבוע שעבר קראנו בפרשה, לקראת סיומה של הפרשה, לפני עניין המזבח, ראינו שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. כלומר, לא צריך לעשות שום דבר מיוחד, כן, כדי להגיע להשגה בדבקות אלוהית, אלא רק דרך מה? מה שדיברתי עמכם. מה דיבר הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל בהר סיני? אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך, וכו' וכו'. עשרת הדיברות. כלומר, המצוות. הציווי האלוהי הוא הדרך היחידה. היא הדרך היחידה להידבק בשם באמת באופן המלא ביותר. עכשיו, אם זה כך, נשאל כל אחד ואחד. האם אתה, שעכשיו אתה יושב פה ליד השולחן, מחזיק ביד שלך את פלאפון, כל דבר אחר, מה זה שמה? אקסל, כן? אתה מחזיק משהו ביד, האם אתה באמת חווה, מרגיש, באחד מחמשת החושים, זה למדנו באמונה, שאי אפשר לחוש את הקדוש ברוך הוא, אלא אך ורק בחמשת החושים שבין האדם, ונזכיר פה את רבי נחמן שאמר, שאם אני הייתי יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולראות את הקדוש ברוך הוא, ולחוש את הקדוש ברוך הוא, כמו שאני חש, מדבר, נוגע, בחבר שלי, הוא כבר לא היה הקדוש ברוך הוא, הוא היה חבר שלי. זאת אומרת, אני מוריד אותו. כי זה לא יכול להיות. אם הוא באלוה, אם הוא מעליי, אני לא יכול.
עובדה הרב, אתה
אני בן אדם.
בסדר, אבל אתה רב.
לא משנה, אבל אני אדם, בשר ודם, וסופי כסופך.
אבל זה לא אותה רמה.
סופי כסופך. רמה זה השכלה. סופי כסופך, אותו דבר. שנינו בעזרת השם, לאחר גיל שהקדוש ברוך הוא קבע, נגיע לאותו מקום. אז זה לא אותו דבר, ההשוואה לא נכונה. אני לא יכול להשיג השגות שאינו מתאימות לי, כי אחרת אני מוריד אותה. ממילא, אמר רבי נחמן, אם אני אוכל לדבר עם הקודש ברוך הוא כמו שאני מדבר עם חבר שלי, אז הוא כבר לא בדיוק קודש ברוך הוא. זה עוד אחד מהחברים שלי. לא ניכנס עכשיו סביב העניין הזה עד כמה נכון ואיך מתבודדים ואיך מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אבל הרעיון הוא שרק על פי הפעולות שאנחנו רואים סביבנו, ומי שמתקשה להתבונן מסביב כי עיניו תחו מראות, קהו עיניהם של אנשים בגלל מידות שליליות, בגלל קהו זה התעברו, לא רואים, הם מסתכלים ורואים נוף ורואים הכל, אבל מבחינתם זה נוף, זה לא הופעה של הקדוש ברוך הוא שבא לביטוי דרך התור, דרך הנוף, אלא זה כזה, כן, זה גדל, זה יפה,
כן,
נכון, האנשים הללו עיוורים, ולכן ממילא הם מפספסים את היכולת להידבק בקדוש ברוך הוא על ידי המציאות, זה פספוס. כלומר, הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, ברא את העולם מציאותי, גשמי, כמי שהתלווה אלינו כל חיינו. כי החיים הגשמיים הם מלווים אותנו בכל רגע ורגע. כי אנחנו גשמיים. תן דוגמה. כשאני מדבר עם אדם, אני מדבר עם בשר שעומד מולי. עם גוף, בשר ודם, שנע, שאוכל, שישן, שמזיז, שהוא מדבר עם שפת גוף, שהוא משמיע קולות, שהוא שומע. אני מדבר עם החלק הזה. אני לא נוגע באמת במה שמפעיד את המערכת הזאת. זו הנשמה. אני לא נוגע בה. אני מדבר דרך הגוף, דרך אמצעי הגוף, דרך כלי הגוף, אל אותה נשמה שהיא באמת, היא זאת שמדברת, היא זאת שאוכלת, היא זאת שישנה, היא זאת שמפעילה את הכל. נכון שהאיברים הם אלה שפועלים. אבל מה מפעיל אותם באמת? זה הנשמה, הכוח הרוחני הזה שבאדם. אז אני לא במגע ישיר איתו. המגע ישיר זה משהו שהוא נגלה לי. הוא נראה לעיניי. הוא מובן לי. לא בעומק. רק אני מבין שזה נקרא בן אדם. כן, הייתי באיזו הרצאה בנושא של גילויים חדשים ברפואה בתחום המוח. ועכשיו עלו עוד איזה רעיון, ועושים את זה בניסיונות על בעלי חיים. כדי לשפר בריאות של בני האדם, ואחד האנשים החוקרים שהוא עלה על איזה מין, אני לא בדיוק הבנתי את האמת, את החידוש החדש, אבל הוא אמר שככל שמגלים עוד משהו קטן מן המוח, הם מבינים כמה הם רחוקים מלהבין מה זה המוח. כלומר, כל פעם הם עושים עוד איזה צעד, עוד איזה שבב של מילימטר, וזה כבר התקדמות גדולה לבריאות של בני האדם, רק עד הם מגלים ומודים שיש יותר ממה שהם מסוגלים
לתפוס,
שהם לא מבינים את המוח, הם פשוט לא מבינים איך המערכת עובדת.
כי אי אפשר להבין הכל.
כי לא ניתן להבין את המוח. וצריך לדעת שהמוח, לא נעים לומר, הוא בשר.
כל תא ותא.
זה תאי דם, זה בשר עם תאי דם, היברידים. ואנשים לא מבינים איך הפעילויות החשמליות נעשות שם, איך תא זה מפצה על תא זה, ומה קורה במצב כזה, מה קורה במצב כזה.
אבל יש מיליוני תאים וכל תא הוא שונה.
כן, אבל הדבר המאוד מאוד, שמאוד לא הפתיע אותי, אבל מאוד ככה נתן לי נחת להרגיש טוב, הוא אמר שהתאים במוח עוברים שינויים כל הזמן. כל הזמן יש תהליכים שאתה לא מצליח לעקוב, וזה שונה מאדם לאדם. אם כולם היו אותו דבר, היה קל לתפוס משהו. אז אצל אחד זה ככה, ואצל השני זה ככה, ואצל השלישי זה ככה. לא מצליחים להבין את המערכת. וזה הדבר המופלא הזה, הוא האיבר, שאפשר לומר, היחידי בגוף האדם, שהרפואה עומדת כבורה לחלוטין. ולא מבינה מה עושים עם הדבר, איך הדבר הזה פועל. יש את הידיעות, קטנות, קצת מפה, קצת משם, אתה כזה, אתה כזה, לא כזה, לא כזה. אתה ממך קורא את הדבר הזה, אתה רגע לשאול שאלות עצמו. איך זה לא מביא לאמונה? איך זה לא מביא להודות בפה מלא, ברוך אומר ועושה? זה רק בגלל שהעיניים קרות, עיוורות. לא, רוצים לראות את האמת. כי תמיד האמת מחייבת. נרד עכשיו למה שאומר הרב באות ג', בדבקות עוד ג', נקרא את דברי הרב, כשאנו מתלמדים להכיר ולדע שאי אפשר שיהיו מידות במציאות ושיהיו אידיאלים אלוהים בעולם ובחיים, בנשמה וברוח ונפש, כי אם כשיש אלוהים, כשיש מקור לכל למעלה מכל, הרי האידיאלים מתעלים תמיד, מחשפים מיום ליום ומרגע לרגע מעיין חדש של אורה ושל חיים טהורים. מה למעשה רוצה להגיד לנו הרב? תסתכל מסביבך, או תסתכל על עצמך, על גופך שלך. ולפעמים גם רואה את זה על עצמי. אנחנו כל כך חיים בשגרה וברגילות, שאנחנו לא שמים לב לנקודות שאנחנו מפספסים כמעט כל יום. לנו טבעי שכשאני רוצה להרים את היד, היד מתרוממת. זה ממש טבעי לנו. טבעי לנו שכשאני רוצה לומר משהו, אני משמיע קול ודיבור וזה עובד.
הכל זה באמצעות המוח.
זה פשוט נראה לנו כל כך כל כך טבעי, טריוויאלי, שגרתי, ואנחנו שוכחים שכל זה כערב עין יכול להשתנות. בשנייה, מי שמתקשה להבין את זה, מוזמן למחלקות שונות בבתי חולים ויראה. אנשים שבשנייה עולמה משתנה והפכו מאנשים שחשבו שהכל בשליטתם והכל טבעי, לאנשים אחרים שזקוקים לסיוע. וזה עניין של שניות. אדם שוכח את זה. כשאני מסתכל על המציאות היום יומית של הטבע, תראו, אנחנו עכשיו כבר יומיים או שלושה ימים, תלוי באיזה אזורים, תחת מעטה אבק וחול שהגיע ממצרים עם הרוח. וזה ימשיך ככה לפי מה שהם אומרים לפחות עד שבת. אנחנו נושמים בתוכנו גרגרי חול. תסתכלו על המכוניות שעמדו בלילה, הבוקר, ברחוב, שבאו אנשים בבוקר. כבר היה מישהו שרצה לומר שזה תרגיל מתוכנן של כל אותם מכוני שטיפה של מכוניות.
גם על הספסלים.
זה קשה לנשום, הכל אבק, הכל מלוכלך. איך אומרים? רצה הקדוש ברוך הוא לשכנע את כולנו שאבק זה חמץ. אומר פסח. אין אחד שלא ינקה את ביתו בארץ הזו עכשיו, מהדרום ועד הצפון, כולל השלג בחרמון. אתם יודעים, היום מכוניות, ירד שלג, רכבים בחרמון היו בצבע חום, מאבק. וכל זה מיום ליום, בעזרת השם, לפי מה שאומרים, ביום ראשון לא יהיה זכר. איך זה עובד? מה קורה פה? אנחנו ממשיכים כרגיל. העולם כאילו ככה הוא מתנהל. זהו. ונורא מעניין. יורד שלג בצפון, בחרמון, יורד שלג בפסגות הגבוהות של הגליל, בצפת כבר אין. למה פה אין גם כן? מה הבעיה? יש פה ערים לא פחות גבוהים מערי החרמון. סליחה, מערי הגליל, מהחרמון לא. סך הכל הענן עבר איזה 200 מטר דרום, הצפונה. זה הכל. זה העולם בלי השגחה? עולם בלי מנהיג? אם זה היה עולם בלי מנהיג, מצבנו היה נוראי. ואנחנו לא... אנחנו אומרים, את זה לסדר היום. לכן אומר הרב, כאשר אנחנו מתלמדים להכיר ולדעת שאי אפשר שיהיו מידות במציאות, כלומר לא יכול להיות שיתגלו מידות אלוהיות בהנהגת המציאות ושיהיו אידיאלים אלוהים בעולם, בחיים, בנשמה, ברוח, בנפש. כלומר, לא ייתכן שאנחנו נפגוש מולנו יום יום עולם מלא בנפש של אדם, מלא אידיאלים, מלא רצונות, מלא שאיפות, מלא עשייה, שחקוקות במציאות הטבעית של היום יום, אם אין אלוהים לעולם. זה לא יכול להיות. אם אנחנו פוגשים את כל זה, סימן והוכחה, שאומר הרב, כי אם כשיש אלוהים. יש בורא עולם. וכך הוא מופיע מולנו. כך הוא מדבר אלינו. ככה הוא מראה לנו את נוכחותו, ומה הוא מצפה. רבותיי, ומה הוא מצפה? שנדבר בו, שניגע. אדם אומר, אני לא יודע, אני לא מצליח לחוש את הקדוש ברוך הוא, תיגע באף שלך, תיגע באוזן, תחוש אותו. תלמד על הפלא הגדול שנקרא אף. תלמד על הפלא העצום של דרכי הנשימה, ותבין מה זה אלוהים. הוא מדבר איתך, הוא נוגע בך, הוא בתוכך. זה מחויב המציאות.
מה שגם אדם שלא מאמין לחקור את זה והוא יחשוב שזה משהו.
הוא צריך לבחור, מה הוא רוצה לבחור מהמסקנות שלו. זה הבחירה של האדם.
כי משהו חייב להפעיל את זה.
השכל הישר אומר שאין לך אלא להודות במציאות. תהיה ריאלי. אנשים מעדיפים בהרבה תחומים של החיים לא להיות ריאליים, אלא לחיות בדמיונות. כי זה יותר קל, יותר פשוט, יותר נוח. כאן הכל בסדר, אפשר להמשיך להתקדם. לכן אומר הרב, כי אם כשיש אלוהים, כלומר רק כאשר יש בורא עולם, שמכוחו ורצונו ומגמתו, שכך יהיו פני הדברים, רק מכוח זה יש את הדברים. ואני חוזר ואומר את זה בכל מיני צורות, בכל מיני שיעורים, בכל מיני נושאים, ואני רוצה לומר, שגם לי אמרו את זה, וזה כאילו, זה נכון בדיוק ל-20 שניות שאומרים את זה. ואז הבן אדם אומר, נכון, נכון, ואחר כך, זהו, חזרנו לשגרה. והשאלה, מה צריך לקרוא כדי שהאדם יבין שוב את מקומו הנכון? מה צריך האדם לעבור ולחוות כדי להבין שהוא הולך בדרך לא נכונה, כשהוא מתעלם משמותיו יתברך שמופיעות במציאות. כשחכמים אומרים מה הוא רחום, אתה רחום, זה מאוד פשוט להבין מה זה אומר. תסתכל עליך, תראה כמה מרחמים עליך, תראה כמה חסד יש, עליך לבד, מצידו של הבורא. אז אולי תתעורר, ותבין מה אתה אמור לעשות עם זה. הוא רחום, תהיה אתה רחום. כל כך טריוויאלי, כל כך מקובל, כל כך מוסרי, כל כך שכלי, שאם עושים לבן אדם חסד, הוא מחזיר טובה למי שעשה לו חסד. אז הוא עושה איתך חסד 24 שעות בגלמה, מאה שאתה נולדת. תתייחס למה שהוא מבקש ממך. תפעל על פי מה שהוא מבקש, מנחה, מכוון, זה מינימום. לא ביקשנו הרבה. תהיה בן אדם. תהיה ישר. תהיה מוסרי. תהיה אמיתי. מתי קורה המצב שאני לא עושה את זה? כאשר אני מנתק את הקדוש ברוך הוא מהמציאות. אני לא מכניס אותו לעולם שלי. הוא לא קיים. הוא בתיאוריה. אבל לא באופן מעשי. ואז אני חוזר להתנהל כמו שאני רוצה. לכן אומר הרב, כאשר אני מחובר זה המשפט מאוד מפתח פה בפסקה הזאת, הסתכלו, כשיש מקור לכל, למעלה מכל, והרב פה משתמש במושג מקור, אני אכנס אולי למשהו שאנחנו מכירים, לא פעם אחת שהיינו עושים טיולים, והיו כל מיני מקומות שאפשר להיכנס ולהתרחץ, זה מעיין, בפועל כשאנחנו נכנסים, אנחנו לא רואים את המעיין, ברוב המקרים. המעיינות לא נראים לעין, המקור לא חשוף. בדרך כלל מקורות הנביאה הם מוסתרים. כי זה פורץ מבין סלעים בתוך הרים, גם לשמור על הניקיון שלהם וגם להרחיק מידי האדם. זה יותר טוב? אבל המקור...
זה לא החלטה של הטבע, זה פתאום פורץ.
אתה הקדוש ברוך הוא, זה קבע כללים וזה פועל לפיד. אבל בדרך כלל הם מוסתרים. כאשר המקור מוסתר, איך אני נוגע במקור? מה הקשר שלי אל המקור שאני רוחץ בבריכה? עצם זה שאני שותה מן המים, עצם זה שאני רוחץ בבריכה, אני נוגע במקור. כי זה חלק בלתי נפרד ממנו. כאשר אני נוגע במציאות החיים, זה חלק של הקדוש ברוך הוא. זה הוא. בשיעור אמונה דיברנו על זה. מה אנחנו מחפשים? אנשים מחפשים בשמיים? למה אתם מחפש בשמיים? תסתכל מולך, תיגע בעצמך. כי שם האלוהי. יש תורה, כך קוראים לזה בליקוטי מוהר"ן, ואני שוב מבקש סליחה, אני לא בקיא, בכתבי ברסלב. חושבה אני שזה בחלק השני בתורה קט"ו. שם אומר רבי נחמן, שהפסוק בפרשה שלנו, כאשר עם ישראל נבהל מן המראה הגדול הזה, או כמו שאמרו חכמים, פרחה נשמתם, לא רצו לקחת סיכון נוסף. אמרו למשה, דבר אתה עם האלוהים ונשמע, תהיה מתווך. אומר רבי נחמן, בוא נקרא את הפסוק. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. אומר רבי נחמן, דבר כל כך כל כך יפה, כל כך קולע, למה שכל אחד ואחד מאיתנו חווה בחייו. אנחנו בתפילה אומרים שלוש פעמים ביום, מלך אוהב צדקה ומשפט. צדקה ומשפט זה שני דברים הפכיים. צדקה זה עשיית חסד, כלומר לפנים ממשורת הדין, ומשפט זה דין. והקדוש ברוך הוא אוהב את שניהם, באותה מידה. צדקה ומשפט.
זה אפשרי.
אומר רבי נחמן, ועכשיו תבין איך, כשיש קטרוג על אדם, מצד הדין, הקטרוג אמיתי. זהו. מלך אוהב צדקה ומשפט, נכון? יש משפט ואתה חייב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? צריך את האדם הזה לשפוט ולבצע גזר הדין, כי זה באמת כך. זה המושג שמכנים בחסידות, והיום זה הפך להיות שפה כללית, מניעה. זאת אומרת, מקשים עליו להשיג את מה שהוא צריך. יש לו מניעות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כאילו מערפל את עיני שכלו של האדם, או את הבנתו, מקשה עליו. עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא מלך אוהב צדקה, יחד עם המשפט. אז חייב להיות ערפל, אין מה לעשות, זה העניין, זה התשלום שלך. אבל איפה הקדוש ברוך הוא נמצא באותו רגע? ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. אלוהים מידת הדין. אבל שם, בתוך המניעה, הקדוש ברוך הוא נמצא. כלומר, אומר נכון, אני עשיתי את המשפט, אני גזרתי עכשיו, בגללך נגזר עליך מניעה, אבל אני נמצא שם, בוא. מי ניגש? משה. כלומר, כאשר האדם מבין שגם ערפל, גם מניעה, גם נפילה, גם חוסר יכולת להשיג את מה שהוא רוצה, שם האלוהים, והוא ניגש, וידבר אליו. הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, כי הוא שם, הוא לא מתחווה, הוא שם. לך זה נראה ערפה. תיגש, ככה אומר רבי נחמן. תיגש, קדימה, אז מה אם זה מניע? לך עליה. תתקדם מהר מאוד ששם האלוהים. ולא אומר הרב, כל מגע שאני נוגע במשהו שהוא שייך למקור, אני בעצם מחובר למקור. אני אגיד אולי את זה במאמר מוסגר, כשאדם ככה מסדר את זקנו, מסדר את פניו, שוטה פנים, מוטל ידיים, רוחק, מתקלח, אני לא יודע, זה לא יודע עכשיו המחשבה, באמת לא חשבת על זה קודם. בעצם במה אתה נוגע?
בפנים.
בהורים שלך.
עוד פעם?
כי אתה תוצאה של DNA משולב של הוריך.
זה הגוף שלך.
נכון? אבל מאיפה המקור?
מההורים, אתה נוגע.
יפה, לא מחסידה.
הרב, הבחוץ הוא שלך, הבפנים זה של ההורים.
לא, הפוך. הבפנים זה של הקדוש ברוך הוא. כל השאר זה של ההורים.
כל הגנים ו...
הכל מההורים. כשאתה חי, נושם, פועל, למעשה מה אתה? אתה נוגע בהורים שלך. אתה חלק בלתי נפרד מהם, וזה הפסוק שאומרו בפרשה וראשית. ודבק באשתו והוא לבשר אחד, זה אתה, זה הילד. אבל זה הם. כשאני נוגע בכל המציאות סביבי, אני נוגע בקדוש ברוך הוא, אני מרגיש הקדוש ברוך הוא, אני תואם אותו על ידי טעם שאני אוכל. אני מרגיש חום וקור כאשר קר לי וחם לי.
זה על ידי החושים.
אני שומע אותו על ידי החושים שלנו. שם האלוהים.
אז אוכלים אותו?
לא, אתה לא אוכל אותו, אתה מרגיש אותו על ידי האכילה. כי זה מה שהוא עשה.
וזה מובן מאליו?
זה צריך להיות מובן מאליו, שזה רק כך. לכן אומר רב, בעצם הפעולות זה ההוכחה הכי גדולה שיש בורא ויש נברא ושם הקדוש ברוך הוא סגלו בפנים. לכן כל מגע שאני חי את המציאות היא מוכרחת להיות מצד ש... כשיש אלוהים. וכשיש מקור לכל, למעלה מכל. כאשר אני באמת מחובר לרעיון הזה שכל מה שקורה לי, כל מה שיש לי, כל מה שמקיף אותי, זה בא ממנו, אומר הרב, כל האידיאלים מתעלים תמיד. כלומר, המוסר של בני האדם, אמת, יושר, כנות, ענווה, צדקה, חסד, כל המידות שאדם עושה, אם אנחנו מבינים שהם באים מצידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מופיע מולנו, בעובדות של החיים, ואני מבין שהוא המקור, אז גם המידות שלי, שאני עובד עליהן, ויש להן תקלות, והן לא שלמות, הן דבוקות במה? במקור. וממילא, הן רק ילכו ויעלו, כי המקור הוא טהור. אז גם עם הקשיים בינתיים, כל מה שהן קשורות לתובנה, שאני קשור למקור, אז הן יהיו יותר ויותר טהורות, והן ילכו ויתעלו כל הזמן. לכן המשיך הרב אומר, מחשפים מיום ליום ומרגע לרגע מעיין חדש של אורה ושל חיים טהורים. גם המניעה וגם הכישלון, אם הוא עכשווי, אם הוא קרה, זה משהו זמני, אבל זה רק יעלה. מתי זה רק יעלה? איך זה רק יעלה? עם תובנה אחת בלבד. כי שם האלוהים. מי שמרפא דבקות בקדוש ברוך הוא, חייב להבין ולהפנים, ולחיות, על פי התובנה הזו, שיש אלוהים בכל דבר. ולכן דווקא משתמשים במושג אלוהים. ולמה? כי המושג אלוהים זה עניין של שפיטה, דין, בעלות.
אז זה מהתורה של המילה?
אני אדון. כלומר, כבר בחור הוא בעל הבית.
מלך כאילו.
הוא האדון, אתה רוצה מלך, מלך. אבל הוא האדם השולט, הוא הכוח של כל מה שאנחנו רואים מסביב. וזה, אני חושב, לא מלמד על חוכמה, על חוכמה כאשר אדם מכחיש את המציאות. זה לא דבר חכם. אדם יכול להגיד, שמע, יש טבע, זה הטבע, לא בסדר, מסכים, זה הטבע. והטבע מאיפה? מעצמו, הבנתי, בסדר. זו הרכשה של חוסר היגיון. עם כל ההוכחות המדעיות על אבולוציה וכו' וכו', שימו לב, כל פעם משהו חדש. גילוי חדש, סותר את ההוא, מוסיף על ההוא, לא נגמר. כמו שילד בגן חובה, ממלכתי דתי או דתי יודע, הפרופסור באוניברסיטה מתקשה לקבל. זה מתקשה להודות. שיש אלוהים. נורא קשה לו. כי זה סותר תפיסות עולם שיצרו עם שורשיות. שהכל פועל מעצמו. וכשקוראים דברים שהשכל שלהם לא מסתדר עם מציאויות מדעיות, אז הם מחפשים הסברים כאלו אחרים לנסות לסדר את המצב, כי זה נגד ההוכחות המדעיות. אז כל מה שילד בגן חובה, או ילד בן שלוש שאביו מלמדו תורה ציווה לנו משה, יודע, אדם בן 50-60 פרופסור, מתקשה לקבל על עצמו. זה מראה על איזה קצר, זה מראה על חוכמה שהיא לא חוכמה אמיתית ושלמה. היא בסגנון של יפת אלוהים ליפת, חוכמה בגויים תאמין. כן, יש חוכמה, אבל היא רחוקה מן האמת. מלא אומר הרב, מי שרוצה לדבק בשם, זה על ידי קיום תורה ומצוות, על ידי עבודת המידות, כשהן מחוברות לתובנה בסיסית, חד משמעית, שאינה משתמעת לשום פנים ולשום מחלוקת. יש אלוהים. יש בורא עולם. יש משגיח. יש מי שמכוון. וכל מה שאנחנו רואים סביבנו, הכל נועד על מנת לאפשר לנו מגע ישיר ללא אמצעים עם הקדוש ברוך
הוא. אנחנו תמיד במגע איתו כחלק מהנשמה שלנו, זהו.
זה בלי קשר. המציאות היא המגע. וכל המצוות שאנחנו מחויבים בתורה ומדרבנן נוגעות למה? לחיי המציאות. אין מצוות בשמיים. אין מצוות בעולם הבא, לפי מה שאומרים רבותינו. אין תורה, אין תורה של מצוות. יש תורה ברמות שאני לא מבין מהן. תורה שמימית, לא יודע, לא יודע.
משהו שתעמול, אין
לא יודע, בסדר, אני לא יודע. אני אהיה שם, אני יודע. כאן אני לא יודע.
שלח לנו עשר.
אבל פה, הדבר הוא אחר. פה, התורה האמיתית, הדבקות האמיתית היא דבקות בשם. איך זה בא לידי ביטוי? בהקפדה על התורה והמצוות. בתובנה שהוא היה, הוא הווה, הוא יהיה בתפארה. כל דבר שאנחנו רק רואים, שומעים, תואמים, כל, מה זה? גילוי אלוקות. אני כאן. דרך היצירה אני מבין שיש יותר. זה בשכל הפשוט. לא מסתפחים דברים כאלה. כשאני רואה כלי, כשאני רואה בניין, כשאני רואה רכב, מישהו עשה את זה. אלה עובדות שאי אפשר להכחיש. כשרואים את כל העולם, יש אלוהים שאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. כל הבריאה כולה. הוא עשה, הוא קיים, והוא שם. כל מה שנשאר לנו זה להפנים את זה, זה לחיות את זה. ואז ממילא אנחנו ניגשים אל הערפל אשר שם האלוהים. שלכולנו בהצלחה.